שלום וברכה, רעים ואהובים, חודש טוב ומבורך. חמישי בשבת, פרשת חוקת, וירושה לי לפתוח ברבע משפט אישי. יהיו דברי התורה שאנחנו עסוקים בהם עכשיו. עילוי לנשמתו הטהורה של בן דודי, אהובנו אורי כהן, שעכשיו ממש נתבשרנו על פטירתו. הפרשה שעוסקת במות אהרון הכהן. ובהכרת הטובה. יהיו הדברים שעסוקים בדברים הללו, עילוי לנשמתו של אדם, כהן ואיש חסד, ומלא מלא הכרת טובה. חמישי של פרשת חוקת, עסוק כולו בשלושה אירועים. מות אהרון, כפי שאמרנו, בהור ההר, אחר כך מלחמת הכנעני מלך ארד, הוא העמלקי יושב הנגב, שעל פי הפסוק בא בעקבות שמועתו על מות אהרון ועל הסתלקות ענני הכבוד, ובעקבות הסיפור הזה עם הכנעני ששווה שבי, עם ישראל נלחם, מקדיש את כל מה שהוא לוחם לשמיים וזוכה לנצח. זהו ניצחון חשוב מאוד, ראשון, בשנה ה-40 שאנחנו יודעים עליו. המקום נקרא בעקבות זה חורמה על שם כל מה שהם מקדישים לשמיים, והאירוע השלישי שבו נתמקד הוא האירוע של הנחשים. מתחילים לצאת מהור ההר ולסבוב את ארץ אדום דרך ים סוף. נפש העם קצרה בדרך. והעם מקטר על הלחם הקלוקל, על אין לחם ואין מים. הקיטור נראה הזוי. הקדוש ברוך הוא, הפעם ללא שום התערבות של משה, שולח מיד בעם, משלח בעם מיד את הנחשים השרפים. רש"י מסביר מה עושים פה נחשים פתאום דווקא, ורש"י אומר דבר מדהים. הנחש, לימד אותנו שני דברים ארסיים. האחד הוא להוציא דיבה, והשני הוא להיות כפוי טובה. גם אדם הראשון, בעקבות הנחש והחטא הראשון, עשה את שני החטאים הללו. הם החטאים הקדמוניים. כששאל אותו הקדוש ברוך הוא אייקה, היו לו שתי תשובות ביחד. הראשון, במקום לענות הנני, היה אני, האישה. מכירים? האישה? בעברית אחרת זה לא אני, זה הוא. ואחרי שהוא גמר להוציא דיבה על האישה, הוא הוסיף עוד משפט. האישה אשר נתת עמדי. וכאן הפך לכפוי טובה. ואמר תודה רבה ריבונו של עולם על הכל, אינני מכיר טובה. החובה שלא להיות כפוי טובה היא יסוד תיקון העולם. כשניכנס לארץ, המצווה הראשונה שנצטרך לעסוק בה תהיה הביקורים. ומביא הביקורים יצטרך לבוא ולהגיד את כל מקרא הביקורים, הגדתי היום להשם אלוקיך וכו', ורש"י יסביר שם לשם מה בכלל בא כל מקרא הביקורים, כדי לגלות שאינך כפוי טובה. לכן, את ראשית פרי האדמה קודם כל תגיד טובה, אחר כך תבדוק מה יש ומה אין. אבל באמת, מהיכן מגיע עם? מהיכן מגיע אדם לכפיות טובה? השאלה הזו היא משמעותית מאוד בעקבות תגובתו של הקדוש ברוך הוא. העם תופס מיד את חטאו. מיד. הם באים ואומרים למשה רבנו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. הנחשים השרפים האלה שנשכו ומת עם רב מישראל, מביאים את העם לתשובה מיידית, והם מתחננים למשה לדבר אחד, להתפלל, ומשה זה מה שהוא עושה, מתפלל. אבל משום מה הקדוש ברוך הוא מציע פה איזשהו טיפול שורש, דוגרי, קצת משונה. הוא אומר למשה לשים שרף, נחש נחושת, ומי שהיה נשוך והביט אל נחש הנחושת, וחי. תודו שזה מוזר. למה להביט אל נחש נחושת? מה זה הדבר הזה בכלל? תתפלל. אז חזל אומרים מיד, ודאי, זה לא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אז אם כך, למה צריך את הנחש הזה בכלל? ולא כתוב שמי שמביט אל הנחש מפסיק לסבול, אלא וחי, אתם יודעים מה בעומק חי? מיטתו של הנחש ממיטה, וזה תחיית המתים כמעט, כלומר, הנחש, כשמביטים למעלה, אני לא יודע מה זה נקרא להביט למעלה, אז חיים גם כשהמצב הוא הכי נמוך שיש. נשיכת נחש. מה אומרת הפרשה הזאת? איך היא נכנסת אלינו? מה כל הסיפור? איך מגיעים לכפיות טובה? איך מתקנים אותה? אז במשפט אחד, הפרשה מתארת את התלונה האחרונה של עם ישראל ב-40 השנים. והיא מתארת דבר שהוא לא יאמן. מותו של אהרון הוא ודאי משבר נוראי. הוא בא מיד אחרי מות מרים, ומות אהרון שמלווה את עם ישראל 123 שנים. כל הזמן הוא היה איתנו במצרים, אוהב הבריות שכל בית ישראל בוכים אותו 30 יום, הוא מוות נורא. מה שקורה מיד אחר כך, הוא משבר פי כמה ממשיך עוד ועוד. כי הכנעני העמליקי שמיד מתקיף, מזכיר לזקנינו שנמצאים איתנו עכשיו במדבר אחרי 40 שנות מדבר, שני אירועים היסטוריים. האחד את רפידים, כולנו זוכרים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. שם יהושע חלש את עמלק ואת עמו לפי חרב, אבל כולם ידעו שמה שגורם בעצם שעמלק ימוגר, הוא משה שישב על הגבעה, אבל הוא לא ישב לבד. אהרון וחור. תמכו בידיו אחד מזה ואחד מזה, אתם זוכרים? בידיו של משה. אבל אהרון מת, וחור, גם הוא מת בחטא העגל או נהרג על ידינו בחטא העגל, שניהם לא פה. עוד תזכורת אחת מהמליקי יש. המליקי והכנעני היכו והקטו אותנו, תשמעו טוב את המילה, עד חורמה, כאשר המעפילים החליטו לעלות בהר בלי משה ובלי הארון. גם אז אמרו חטאנו, אבל לא שמעו למשה ולא ביקשו להתפלל. זה מדהים, שעכשיו באות בעם הזה שתי קבוצות. הראשונה כתובה בפירוש, השנייה רמוזה. אבל הסיפור מתחיל מזה. הקבוצה הראשונה מבינה שעכשיו צריך להתעשת. והיא מבינה שכדי לתקן הכל צריך להסתכל תמיד בשורש. לראות את הכל למעלה. ולכן היא אומרת שאם נתון תיתן בידי את הכנעני, את העמלקי הזה, אני אקח את הכל ואחרים את הכל להקדש. שום דבר לא שלנו. אנחנו יודעים שבמלחמה השלל מגיע תמיד ללוחמים, אבל כשרואים את עמלק אומרים, אנחנו יודעים, הוא בא לראות אם אנחנו קשורים במקור או לא, ולכן כל השלל יהיה למעלה שלך, ריבונו של עולם. ועם ישראל זוכה וקורא למקום חורמה על שם הנס הגדול, איזה תיקון למה שהיה עם העמלקי פעם. לכאורה זה צריך לרומם את העם, אז למה פתאום מגיעים עכשיו לנפשנו קצה בלחם הקלוקה? למה ותקצר נפש העם בדרך? יוצא מרשי דבר מדהים, אלה שתי קבוצות שונות. קבוצה אחת בעקבות מותו של אהרון, היא זו שדיברנו עליה עכשיו. זו הקבוצה שהתעשתה. הקבוצה השנייה, היא הקבוצה שבמות אהרון נשברת לגמרי. עם מות אהרון, מת גם האהרון, האהרוניות, הכהניות הזאת של אהרון. מותו של אהרון מבחינת העם זה שבר נוראי. הפסוק אומר שעכשיו ויסעו מהור ההר, מהרגע שמת אהרון, דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. כולנו יודעים א' ב' של גיאוגרפיה, מהור ההר. כדי להגיע לארץ ישראל ולסובב את אדום, לא נוסעים דרך ים סוף בשום פנים ואופן. לים סוף נוסעים כשרוצים להגיע למצרים. הזמן קצר ונלמד את זה יותר כאשר נראה את התיאור של משה רבינו את סיפור אור ההר בספר דברים. אבל המקראות מפורשים ורשי מסביר. תיאור היסטורי קשה להאמין. ברגע שמת אהרון והכנעני לחם והעמלקי לחם, ראו ישראל את העמלקי, קבוצה גדולה בישראל, לא זו שעשתה את המלחמה, ונשברה והתחילה פשוט לחזור, לא פחות, למצרים. כן, קשה להאמין. ייתכן שחלק גדול מהם כבר נולדו במדבר בכלל. פשוט להתחיל לחזור למצרים, והם חוזרים על פי הפסוקים 7 מסעות. ובני לוי רודפים אחריהם ומחזירים אותם, וזה סיפור שלם, אבל אתם מבינים למה נוסעים? כי כשאתה שבור אתה אומר, אז אהרון מת. ומרים מתה, הכל מת. וכשאתה לא מצליח להסתכל בשורש, כשאתה מאבד את המידה הזו של אהרון, של אוהב השלום ורודף השלום, של זה שרואה את התוכן הפנימי בכל בריאה, את השורש, והשורש הוא רק טוב. וכשאתה מאבד את התכונה הזו, אתה רואה רק רע. ואז אין לחם ואין מים, והלחם קלוקל, והאישה ונתת עימדי. אתם יודעים מה זה כפוי טובה בעברית? היום אני יודע מה זה כפוי טובה. כפוי זה פשוט לכפות כלי על משהו. כשכופים כלי על משהו, פשוט מכסים אותו. וכשמכסים אותו, לא רואים אותו. יש עוד פירוש למילה כפוי. פירוש מדהים. מלשון כפייה. בנפש הפנימית שבתוכנו יש טוב. אתם יודעים מה זה כפיות טובה? זה לכפות על עצמך לא לתת לטובה הזאת להתפרץ. לראות רע. זו פרשנות שבאה לראות את הכל כרע. הכל. אתם יודעים מה קרה עם הנחש? משה מתפלל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא מספיק. מה זה ישראל מסתכלים כלפי מעלה? תמיד הבנתי שמסתכלים כלפי מעלה, הכוונה היא מסתכלים לשמיים ומתפללים. אבל זה פירוש יפה, זה הפשט, אבל זה לא מספיק עמוק. אתם יודעים למה? כי להתפלל לא צריך להסתכל כלפי מעלה. אתם יודעים מה זה מסתכלים כלפי מעלה על פי הפירוש העמוק? ישראל מסתכלים כלפי מעלה, פירושו כלפי מעלה תחזיקו טוב, כלפי מעלה של הנחש, כלפי השורש. משה רבנו מלמד את ישראל שמסתכלים לשורש של כל דבר. ראשית ביקורי אדמתך. כשאתה מסתכל בשורש אתה רואה את הטוב. ואז, גם אם אתה ננשכת, כשאתה תראה טוב, אתה תחזור לחיות. חטא שורש וטיפול שורש. חודש טוב של בשורות טובות בעזרת השם עלינו ועל כל ישראל.